כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא משמעות בחיים. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. המשמעות של כל דבר. המשמעות של כל דבר זה לא מה שרואים כעת, אלא מה שעתיד להיות ממנו. אם לדוגמה פיתרו מישהו מהעבודה שלו, מהי המשמעות של זה? מה שבעיני האדם בהווה עתיד להיות. אם בעקבות הפיתורים יהיה לי יותר חופש ויותר זמן למשפחה, המשמעות היא חיובית, כי זוהי התחזית בעיניי, אפילו שזוהי תחזית סובייקטיבית, זו המשמעות בעיניי. אם והיה והאדם אומר לעצמו, פיתרו אותי מהעבודה, מה יהיה איתי, איך אני אתמודד? המשמעות היא שהוא נכנס למצב של חוסר אונים. המשמעות של הדברים בעולם שלנו, זו התחזית של מה עתיד להיות בעקבות מה שקורה כיום בהווה. בכל אופן, על אף שאיננו נביאים, אבל על בסיס ההשערה של מה שעתיד להיות. הרבה מדברים היום על מוטיבציה, על השראה. מהי השראה? השראה זה עתיד חדש בעיני האדם. אחד הדברים המגבילים לאדם זה המוח הבריא שלו, החשיבה ההגיונית שלו. החשיבה ההגיונית של האדם בהרבה מאוד מקרים נראית לו הגיונית. הגיוני שאם אני צעיר, אני לא אהיה נחוש. הגיוני שאם אני מבוגר, אני לא אעשה דברים חדשים בחיים שלי. זה היגיון בריא. זה לא נכון. זה לא היגיון בריא בהרבה מאוד מקרים. זה פחד שמתלבש בתחפושת שנקראת היגיון בריא. בעצם בהרבה מקרים לאדם יש פחדים מלעשות דברים חדשים בחיים שלו. הוא לא מנסה. למה? הוא לא יוזם, הוא לא עושה. הפחד, הפחד. הוא לא מודע לפחדים שלו. אבל הוא מסביר לעצמו הסברים שנשמעים טוב. אני לא יכול לעשות דברים מסוימים. למה? זה לא אפשרי. לפעמים האדם לא בוחן את עצמו אם זה אפשרי או לא. הוא פשוט לא מנסה. אוטומטי, הוא אומר לעצמו, זה בלתי אפשרי. זה לא אני, זהו. ואז מגיע ההסבר ההגיוני שלו שמרגיע את המצפון. ובכך האדם הרוויח את ההרגשה שהוא אינטליגנטי, אבל הפסיד את היכולת להתפתח בחיים. עוד נקודה. לפעמים האדם אומר לעצמו, אין לי מוטיבציה. מאיפה תהיה לי מוטיבציה? אני אדם עצלן. זה אני. זה לא מדויק. לפעמים... הסיבה שהאדם לא מתקדם ונע בחיים שלו קדימה, זה בגלל שאין לו מספיק שאיפות, אין לו מספיק חלומות, אין לו מספיק יעדים. כל אחד יכול לומר, אין לי מספיק כוח, אין לי מספיק שעות שינה, אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק תמיכה מהמשפחה, הרבה דברים שאין לי מספיק. אבל לפעמים הדבר שאין מספיק לאדם, זה חלומות, זה שאיפות, זה חזון. האדם עם 60,000 מחשבות כל יום. מי עשה לי? מה עשה לי? כמה עשה לי? אולי נעשה א', אולי נעשה ב'. כל כך הרבה מחשבות, רגשות אשמה, חרטה, תסכול על העבר או על העתיד. וכך האדם תובע בים של חוסר עשייה. אומר שלמה המלך בספר משלי, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. הוא מוצא את כל הסיבות למה הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לעשות. הוא לא עצלן שהוא שוכה במיטה ולא קם, הוא עצלן מתוחכם, חכם בעיני עצמו. הוא מסביר לעצמו למה לעולם הוא לא יצליח. הוא עצלן, אבל לא בעיני עצמו. כמו שאומר שלמה המלך, שני פסוקים אחד אחרי השני בפרק חוו, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. פסוק הבא, אמר עצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. הפסוק הראשון מדבר על החכם בעיני עצמו, הוא מסביר לעצמו כל מיני הסברים למה אי אפשר לפעול דברים טובים או להימנע מדברים שליליים. אחרי כל ההסברים, החכמים האלה בעיני עצמו, ראית איש חכם בעיני עצמו, תקווה לכסיל ממנו. אחרי זה, הוא מסביר הסברים מרתקים. למה הוא לא יכול להיות נחמד? למה הוא לא יכול להיות נעים? למה הוא לא יכול להיות יצירתי? למה הוא לא יכול לפעול? למה? התשובה היא, כשהוא הילד קטן העליבו אותו, פגעו בו כל מיני הסברים הגיוניים יפים כל כך, טובים כל כך. בשורש, בילדות, חוויות אלה ואחרות הטביעו את חותמם על האדם. נכון, אין ספק, יש לילדות משקל כבד, מה שיכריע הרבה בהתנהלות של האדם. אבל זה לא אומר שהאדם מוכרע וחייב לפעול בהתאם לכך. ודאי שעוררים טובים, חברה תומכת, יחזקו את הבריאות הנפשית של האדם וגם הרוחנית. אבל לפעמים האדם כל כך תובע בהסברים כאלה ואחרים, פגעו, העליבו, התעללו וכדומה, ובטעות משכנע את עצמו. אולי העבר נכון, אולי ההווה קשה, אבל בכל זאת יש לאדם בחירה לעשות שינוי ולא להיות מחזור של ההיסטוריה שלו. למה הוא לא משתנה? הוא חכם בעיני עצמו, הוא מסביר לעצמו כמה הוא נעול, כמה הוא סובל, כמה קשה, כמה בלתי אפשרי. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו, ואז ממשיך שלמה המלך ואומר, עצל, מה הוא אומר? שחל בדרך, ארי בין הרחובות, העצלן, הוא גאון, הוא גאון בתירוצים והסברים למה הוא לא יכול לתפקד, אין לו שאיפות, אין לו מטרות, הוא נובל, הוא בתהליך של שחיקה, אבל הוא מרגיע את תהליך הנבילה שלו, איך? על ידי כך שהוא מסביר לעצמו למה הוא לא יכול לעשות כלום בחיים שלו, הידיים שלו גבולות. רמת ההרגשות, ההתרגשות, המוטיבציה, ההשראה של האדם נמוכם. אבל אם נרצה לרומם את המוטיבציה, את ההתרגשות, את ההשראה, כל זה תלוי ברמת היעדים והשאיפות שהאדם מציב לעצמו. השאיפות זוהי אחת התרופות הטובות ביותר שהנפש יכולה לתת לעצמם. אדם מלא בתסכולים, משברים, לחצים, מתחים. מה יכול לרפא את זה? בהרבה מאוד מקרים השאיפות יכולה להיות רפואה לתחלואי הנפש. דוד המלך אומר, שכחתי מהאכול לחמי. מרוב שהאדם עסוק, מלא מרץ, מוטיבציה, אנרגיה, הוא יכול לשכוח לאכול את הסעודות שלו. האדמור בא לה עם רי אמת מגור, אומר רעיון נהדר. אומר את הגמרא במסכת סוטה בדף ב', למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, כל מי שרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מהיין. וזה מתאים לסדר הפרשיות שבתורה. קודם מופיע פרשת סוטה בספר במדבר, ולאחר מכן פרשת נזיר. אבל בשעה סדר המסכתות הוא שונה. קודם כל נזיר ואחר כך סוטה. אומר בעל האמרי אמת, מגור, למה זה כך? התשובה היא, הסדר הרגיל הוא סור מרם ועשה טוב, כך אומר דוד המלך בספר תהילים. אלא ישנם זמנים בחיים שבהם האדם לא יכול לחכות להיות שר מהרע בשביל לעשות את הטוב. ולכן אם והיה והאדם לא יכול להגיע אל הטוב, להיות נזיר נזר כתר על ראשו, שזה דבר נהדר, אבל קודם כל, סוטה, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. קודם סור מרע ורק לאחר מכן עשה טוב. אבל חז"ל אמרו, סור מרע ועשה טוב, זה הסדר הרגיל, כך אומר דוד המלך. אבל חז"ל ראו שלא תמיד זה מתאפשר לבני האדם. ולכן אומר בעל האמרי אמת מגור, רבי יהודה הנשיא, כשהוא סידר את המסכתות, הוא לא סידר כמו שאומרים רבותינו, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, כל הרואה סוטה בקלקולה, זה קודם כל מופיע בספר במדבר, ורק לאחר מכן יזיר עצמו מן היין, זה נזר כתר על ראשו. הסדר העקרוני הוא סור מרע ועשה טוב, אבל היות שיש זמנים שבהם האדם הוא לא מצליח לעשות טוב, הוא כל הזמן מנסה עוד לסור מן הרע, עוד לסור מן הרע. לפעמים צריך האדם, כמו שעשה רבינו יהודה הנשיא, לשנות את הסדר. קודם כל נזיר, ורק אחר כך סוטה. סדר המסכתות הוא נזיר. נזיר זה מלשון נזר, כתר על ראשו זה הדבר הטוב. ולאחר מכן סוטה, יזיר עצמו מן היין, כשיהיה לו כוח שהוא יתעסק בדברים חיוביים, הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו, ואז יהיה לו קל יותר לסור מהדבר הרם. כך האדם שיש לו שאיפות, הוא יכול להיות עסוק בהרבה דברים מקולקלים בחייו. אבל לפעמים כדאי לרוץ אל הנזר, הכתר, להתמקד בעשייה החיובית. האדם צריך לשאוף, לנוע קדימה, לראות עתיד שלא נמצא בהווה. רמת ההתרגשות של האדם תהיה לפי רמת השאיפות שלו, להנהיג את עצמנו לקראת עתיד חדש, עתיד טוב יותר, באווירה המשפחתית, בחוויית הקהילה, כמובן בעירת שמיים, בלימוד, בהתמדה, באתגרים חדשים שקשורים לנושא הבריאות וכדומה. לראות איך האדם הוא נע, הוא מתפתח קדימה. כשיש לאדם את ההרגשה שיש לו מטרה, יש לו שאיפה, הוא מתפתח. יש אנשים אומרים, לי אין מטרות. זוהי טעות. אין אדם ללא מטרות. כל אדם יש לו שאיפות, כל אדם יש לו מטרות. או שהוא מודע אליהם, או שהוא לא מודע אליהם. אבל הוא יקבע את המטרות שלו, או שאנשים אחרים יקבעו את המטרות שלו. כשאדם אומר לעצמו, אני רוצה לסיים מסכת תוך חודש, ולכן אקדיש שעתיים ביום ללמוד, זוהי מטרה מוגדרת שיש בה גם דרך והגדרות איך מגיעים למטרה הזו. לא רק המטרה אלא גם הדרך, האמצעים, הכלים, האסטרטגיה לקראת המטרה. אבל יש אדם שאין לו מטרות, הוא קם בבוקר, אומר, אני אעשה מה שיהיה, מה שיזרום, אני הולך עם הזרם. אם יאמרו לי לקום מהמיטה ולנקות את הבית, כך אעשה. אם צריך להסיע מישהו, כך אעשה. אם צריך 3 שעות לעבוד, כך אעשה. וכך האדם אולי אין לו מטרות, אבל הוא משרת מטרות של אנשים אחרים. הוא מתסכל את עצמו, הוא שוחק את עצמו. אין לו תחושת סיפוק בסוף יום. הוא לא בכיוון מסוים בחיים שלו. הוא לא בתהליך של צמיחה, יש לו מטרה, המטרה שלו, שלא תהיה לו מטרה. הוא לא שם לב שהוא משרת מטרות של אנשים אחרים, והוא לא מרגיש תחושת סיפוק והתפתחות. יש אנשים שהמטרות שלהם להתפתח, ויש אנשים שהמטרות שלהם זה רק לשרוד את היום-יום. מה הן מטרות טובות ובריאות? אלה הן מטרות שעוזרות לאדם להתפתח אל מעבר למישהו היום. מתי אנחנו פוגשים בן אדם שמעורר בתוכנו השראה? כשהאדם הזה מעודד אותנו שאפשר להגיע למקום חדש, ליותר ממי שאנחנו כיום. ההשראות, השאיפות, עוזרות לנו להיות יותר ממי שאנחנו בהווה. השאיפות, כמו היינו אומרים, מותחות אותנו מעבר למה שחשבנו שאנחנו יכולים להיות או לעשות. זה השאיפות. זה המטרות, והאדם שמעורר בנו השראה, הוא מזכיר לנו שאנחנו יותר ממה שחשבנו שאנחנו יכולים להיות. זוהי מוטיבציה, כשאדם מבין שהוא יותר ממה שהוא חשב, ושהוא מפנים שהפוטנציאל שלו הוא יותר ממה שהוא ראה שיש בו עד היום. זה מה שמעניק תחושת התחדשות, עוצמם. זוהי שאיפה בריאה. שאיפה בריאה מצד אחד מעוררת באדם השראה, מצד שני, היא לא מלחיצה את האדם יותר מדי. שאיפה בריאה מעוררת השראה כי היא יותר ממה שאני היום. מצד שני, היא לא גבוהה מדי, כי אז נראה לאדם בכלל בלתי אפשרי להגיע לשם, או הפוך, נראה לאדם שזה חובה להגיע לשם, ואם הוא לא יגיע לשם, אז הוא יהיה אובססיבי, כפייתי להגיע לשם, וזוהי מטרה גבוהה מדי, שלא מתאימה למידה של האדם כיום בהווה. שאיפה בריאה וטובה לאדם זוהי שאיפה שמצד אחד היא נראית רחוקה מההווה שלנו, עתיד נהדר להגיע לשם, נראה קשה להגיע לשם. אבל מצד שני אנחנו יודעים, אם נגיע למטרה נהיה מלאי התרגשות. חשוב לומר, כשנגיע למטרה שלנו, זה לא אומר שלאחר מכן אני חייב להישאר באותה מטרה. המטרה היא לאו דווקא המטרה. לפעמים המטרה היא אמצעי. ולמה? כי בתהליך עד המטרה אנחנו מתפתחים, אנחנו צומחים, אנחנו נעשים בוגרים יותר, אנחנו עוברים מסע של התפתחות. הצבת יעדים זה מה שעוזר לאדם להפוך את הבלתי נראה לנראה, את העתיד להווה, את החזון למציאות. וגם בתהליך, עד שמגיעים למטרה עצמה, מתפתחים וצומחים. כמובן, לא מספיק שהאדם ישב רגל על רגל ויחלום על עתיד טוב יותר. הוא חייב לחלום, לשאוף וגם להגדיר לעצמו את הדרך, את היעדים, את הכלים. אבל זה לפעמים נראה קשה לאדם. זה לא כל כך קשה. זה כמו שאדם לוקח הלוואה, הלוואה גדולה, של כמה עשרות אלפים, לפעמים מאות אלפים. זה נראה כבד, זה נראה קשה. הוא לוקח הלוואה, אבל הוא מחזיר בתשלומים. הוא לוקח הלוואה גדולה, איך הוא יחזיר כל כך הרבה? אבל כשהוא יודע שכל חודש זה להחזיר רק כמה מאות או כמה אלפים בתשלומים, זה הרבה יותר קל לו. כך מטרות. לדבר על מטרה גדולה, אבל חשוב לזכור כלל מפתח. כל מטרה גדולה בנויה סך הכל מהרבה צעדים קטנים. כל מטרה גדולה, ככל שהיא גדולה יותר, היא פשוט בנויה מצעדים קטנים רבים יותר, עקביים יותר ונחושים יותר, אבל הדגש על צמד המילים, צעדים קטנים. השאלה היא רק כמה. עוד עשייה, עוד עשייה, עוד עשייה, בנחישות יום אחרי יום. כמו שהפתגם אומר שגם הצלחה בין לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. היכולת בהווה להתרכז בעשייה למען העתיד היא מהותית להגשמת מטרות בחיים. וכשלאנשים אין מטרות בחיים שלהם, ולא פעם הם סובלים מכל כך הרבה קנאה, תסכול, כעס, אכזבות, שנאה, עוינות, מרירות, כל כך הרבה רגשות שליליים, ולכן הם עסוקים גם במאבקי כוחות, במלחמות. למה? אין להם שאיפות, נשאר להם רק להיאבק, וכך להשלות את עצמם שהם עושים משהו. האם זה אומר שאדם לא צריך להיות קנאי לפעמים? התשובה היא לא, לפעמים כמו פנחס צריך להיות קנאי ולהיאבק על הערכים שלנו. כמו שאומרים בעלי המוסר והחסידות, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השם עוז, זוהי התורה שנקראת עוז, עם עוצמה, עם כוח, שהאדם ישמר את הערכים שלו בעוז. השם עוז לעמו ייתן, יחד עם זאת יברך את עמו בשלום. השלום הוא יקר, האחדות היא נהדרת, אבל בוודאי שלא בכל מחיר. לא כל ערך הוא רומס ערכים אחרים. אז מדי פעם מובן שהאדם הוא קנאי לערכים שלו. השאלה היא המינון. השאלה מה מעסיק את האדם רוב הזמן. ויש בני אדם שהם עסוקים יום אחרי יום רק במאבקים. לא פעם זה לא בגלל עודף הקנאות, אלא בגלל חיסרון במשמעות. אז האדם צריך לשאוף. האדם חשוב שיהיו לו מטרות. כמובן שהוא צריך לפעול עם מלוא האחריות מה שבידיים שלו לעשות. יחד עם זאת, הגמרא מסכת נידה אומרת, כששאלו את רבי יהושע מה יעשה האדם ויחכם, אמר להם רבי יהושע, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו לו, אבל הרבה עשו כך ולא הועיל להם. אמר, נכון, זה לא מספיק. יבקשו גם רחמים ממי שהחוכמה שלו. כי כתוב בספר משלי, כי השם ייתן חוכמה רק מפיו דעת ותבונה. וזה פלא גדול. הגמרא מתארת אנשים שהם מרבים בישיבה וממעטים בסחורה למען התורה. במסירות נפש עבור התורה עושים לילות כימים. מרבים בישיבה, ממעטים בסחורה. מבטלים את כל ההפרעות של תרדות עולם הזה ובכל זאת לא מצליחים. למה? מכיוון שהם לא התפללו. הם לא ביקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו לא מועילה היגיעה והעמל בתורה בלי התפילה. כך כתב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, בדוק ומנוסה, אם יתפלל אדם שחרית וקריאת שמה, בכוונה שבו ביום יזכה לדבר מצווה ויצליח בעיסוקיו. ואף שלשעה יחשוב שאינו מצליח, בסופו ימצא שכן יצליח, ואין צריך לומר שיצליח ביום הזה בתורה, כי מצווה גוררת מצווה. וכמובן שעיקר המטרות של יהודי ירא שמיים קשורים אל התורה, אל המצוות, אומר בעל הקהילות יעקב. אמרו רבותינו במדרש, אין לך אדם בלא איסורים, אשר רב לאדם שהאיסורים באים עליו מהתורה. מנת האיסורים נגזרת משמיים על כל אחד, אי אפשר להינצל מזה, ולכן אשר רב מי שהאיסורים באים עליו על ידי עסק התורה והמצוות, שאז כל האיסורים הם זכות עצומה לאדם, שהוא סובל, מתאמץ בשביל כבודו של הקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה. וזה עדיף מאשר איסורים שאדם סובל צרות צרות, ללא שום תועלת בכל מיני תחומים אחרים בחיים שלא קשורים אל התורה והמצוות. והאיסורים שנשלחים לאדם הם במידה, הם מדויקים, רחמנא ליצלן, ללא שום תוספת שהאדם לא ראוי לה. והאדם על ידי האיסורים בעסק התורה, פת במלח תאכל, שנתו הנודדת למען שקידת התורה, יגיעת התורה גם כשאין לו חשק ואין לו רצון, כל אלה מורידים מהאיסורים שיכלו להיות לאדם שלא קשורים לעולם התורה. וכך אפשר להסביר טוב לאדם דבר אחד בצער ממאה ברווח. למה? לא רק אם מה שהוא עושה בצער הוא בעל משקל גדול יותר, אלא טוב לאדם דבר אחד בצער ממאה ברווח, מכיוון שכשהוא עושה דבר טוב בצער, הדבר המצער שבעשייה, לדוגמה, הוא לומד תורה והוא עייף, הוא מקיים מצווה למרות שקשה, הוא מוריד מאיסורים במקום אחר. כך אומרים רבותינו, אין לך אדם שאין לו איסורים, אשרי מי שאיסוריו מהתורה. כך אומר בעל חידושי הרים, הגמרא מסכת ברכות בדף ואף אומרת, אגרא דקלה, כלומר הדרשה שלפני הרגל, לפני החג, אגרא דקלה, השכר של אותה דרשה שלפני הרגל, דוחקה. השכר של הדרשה הזו זה דוחקה. על ידי זה ניצול האדם מהדוחק, מהאיסורים. ואפילו מי שמתייגע להבין פשט בגמרא, רשי, תוספות, רשי על התורה, כל אחד והמאמץ שלו זה מציל אותו, מסיר ממנו איסורים אחרים שהיו ראויים לבוא עליו. אז חשוב שלאדם יהיו מטרות, ודאי מטרות שקשורות ליראת שמיים. כעת בואו נלך שלב אחד נוסף. בואו נכתוב כל מיני תחומים בחיים שלנו, איך הם נראים כיום, ואיך הם היו לפני 5 שנים, ואיך אנחנו רוצים שיהיו עוד 5 שנים. לדוגמה, התחום של בריאות, תחום רגשי, תחום הערכים שלנו, תחום היראת שמיים שלנו כמובן, תחום הכישורים החברתיים, האווירה בבית, התחומים האלה ועוד הרבה יותר. בואו נרשום ציון לפני כל אחד מהתחומים האלה. לפני 5 שנים, לדוגמה, לפני 5 שנים בתחום הכישורי חברה, הייתי ברמה של לדוגמה 6, כעת ברמה של 8. בתחום הבריאות הייתי ברמה של 7, כיום ברמה של 5. בתחום הלימוד הייתי ברמה של 4, כיום ברמה של 6. בואו נגדיר לעצמנו איפה היינו לפני 5 שנים, איפה אנחנו כיום. קודם נהיה מודעים לשינויים שקורים בתוכנו. אנחנו בכל אופן עוברים שינויים עם הזמן, משתנים עם הזמן, מתפתחים או הפוך. לכן, בתחומים שבהם אנחנו מזניחים אותם והולכים כמה צעדים אחורה, או תחומים שאנחנו מתפתחים בהם, ואנחנו לא מודעים, לא לזה ולא לזה, אפשר לשפר, לשדרג או לעקור את הרע. לכן בואו נעשה רשימה של אותם תחומים חשובים בחיים שלנו, ונרשום איפה נרצה להיות עוד 5 שנים, בכל אחד מהתחומים, בנושא היראת שמיים, בנושא הבריאות, בנושא הכישורים החברתיים בין אדם לחברו. לרשום, ובכל אחד מהתחומים האלה נרשום דבר נוסף, לא רק איזה ציון אנחנו רוצים עוד 5 שנים, אלא שורה לאחר מכן, בכל אחד מהתחומים האלה, מה שנעשה בתהליך הזה של החמש שנים האלה. נגדיר תהליך בין 20 דקות ליום, בשביל לשפר את התחום שעליו אנחנו מדברים. לדוגמה, את הבריאות, את הכישורים החברתיים, את העירת שמיים, בכל תחום. נקדיש לו 20 דקות ביום. כך שבעתיד, בעוד שנה או חמש שנים, נהיה טובים יותר מהיום. תהליך הדרגתי הוא מהותי בשביל להשיג מטרות מהותיות בחיים. לחץ בריא במינון טוב מביא את האדם להצלחה. חשוב שהאדם לא יחשוב אם הוא כן יכול או לא יכול להשיג את המטרות האלה. ברגע שהאדם מתחיל לחשוב ומסביר לעצמו, את זה אני יכול, את זה לא, וכך האדם נמנע מליזום, לפעול, לצמוח ולהתפתח. לכן חשוב לשאוף, לייצר חזון, להפסיק להסביר לעצמנו כמה זה בלתי אפשרי עבורנו להתפתח ולצמוח. חשוב לזכור, מי שאנחנו מכירים, שהוא התפתח, שהוא צמח, שהוא כישרוני מאוד, הוא לא נולד ככה, הוא פשוט עבד בעקביות, יום אחרי יום. לכן חשוב שאדם יגדיר לעצמו מטרות שאליהם הוא רוצה להגיע. ואיך האדם כותב את המטרות שאליהם הוא רוצה להגיע? שאדם ייקח לעצמו 10 דקות וירשום. אם הוא היה יודע שהוא יכול להשיג מה שהוא רוצה במה שקשור לאישיות שלו, לתכונות שלו, לזהות שלו, לחברה שבה הוא חי. אם הייתי יודע שאני אתאמץ ואני לא אקשל. אם הייתי יודע שאני אעשה ואני אצליח, לאיזה מטרות הייתי רוצה להגיע? להתחיל לרשום את השאיפות האלה. לא להסביר לעצמנו כמה אנחנו לא יכולים וכמה אנחנו לא יעילים. להתחיל להגדיר שאיפות, כי השאיפות מייצרות לחץ והן מותחות את היכולות שלנו, והן עוזרות לנו לצמוח ולהגיע מהמצוי לרצוי. וישנו מסע שאנחנו עוברים בין המצוי מי שני היום לבין הרצוי. המסע הזה דורש לפתח את הכישרונות והיכולות של האדם. והיעדים הם לא פעם שאיפות שמוגבלות לזמן מסוים, שנה, שנתיים, ואז עם הזמן מחליפים יעדים ומטרות, וכך מתקדמים. השאיפות משתנות, למה? כי אנחנו גודלים, כי אנחנו צומחים. בואו נגדיר לעצמנו מהן המטרות. בואו נגדיר לעצמנו לא רק מהן המטרות, אלא גם איזה סוג אדם אני צריך להיות בשביל להגיע למטרות האלה. אם אדם אומר לעצמו, המטרה שלי לסיים מסכת תוך חודשיים. אנחנו לא רובוטים, זה לא מוגבל המטרה, אלא זה גם דורש איזה סוג אדם אני צריך להיות. אם אני אסיים מסכת תוך חודשיים, זה אומר עליי שאני אהיה אדם עדין יותר, שלב יותר, פחות דואג, יותר מרוכז, יותר מתפקד בצורה חיובית בין אדם לחברו. אפילו שזה לא בהכרח דברים שהם קשורים למטרה שאותה אני מגדיר, אבל כל מטרה היא משלבת בתוכה לא רק את המטרה שלה אני רוצה להגיע, אלא את סוג האדם שאני אשתנה כאשר אני אגיע למטרה הזו. ולכן חשוב לשים לב לשני דברים, אל המטרה שלה אנחנו רוצים להגיע, וגם אל סוג האישיות, האופי, הזהות של האדם, שהיינו רוצים שתהיה לנו בשביל להגיע לאותה מטרה. הרבה אנשים אומרים, אני רוצה להגיע להישג זה או אחר בחיי, אני רוצה להגיע לשידוך זה או אחר בחיי. עד כאן הדר, שאלה הבאה, איזה סוג אדם אני צריך להיות בשביל להגיע להישג זה או אחר? איזה סוג אדם אני צריך להיות כדי לקבל שידוך זה או אחר? לא רק מה המטרה שלה אני רוצה להגיע, אלא איזה סוג אדם אני צריך להיות, איזה תכונות אני צריך לפתח או איזה תכונות אני צריך לעקור. כי יש מטרה שלה רוצים להגיע ויש את האדם שנפגוש שמה, שזה אנחנו, בצורה משודרגת יותר, נפגוש שם במטרה. אנחנו צריכים להיות מוכנים לשני הדברים ולהתכונן לקראתם. גם צעדים לקראת הגשמת המטרה, וגם צעדים לקראת פיתוח האישיות שמתאימה לאותה מטרה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.